לגבי איש שאין השונא השם ושבע תאוות נפשו. עיניים רמות לשון שקר. אז בהסבר הראשון ראינו שמעמידים את כל אותם שש תאוות. עיניים רמות, לשון שקר, כל אותם אזכורים שמזכיר הפסוק, תולים אותם בסוטה. עיניים רמות שהיא סוטה אחר בעלה ותולה עיניה באחר, שנאמר משקרות עיניים. לשון שקר שהיא נואפת ואומרת לבעלה, ממך אני מעוברת. ועיניים שופכות דם נקי, שהנואף כך הוא נכנס למנת לחטוא ולהרוג אם יתפס. לאף חודש מחשבות אבן שאינם חורשים בכל שעה, אלא מחשבות אבן. וגם אמרות לרוץ לרעה, שהן אמרות לעשות אהבתן, יפיח גזבים. את שקר שאם יתפסו הם נשבעים ואומרים לא, אלא מסיח הייתי אימה. ומשכם מדברים בין אחים שכל ישראל אחים מהם, והנואף אשת חברו בעלה שומע בסונו ואני יכול לראותו. עברנו, הרחנו להבין את הנקודות השונות ואת הקלקול המיוחד במשלח מדנים בין אנשים. כך משמע שש שנה ושבע תאוות נפשו. זאת אומרת, רואים העובדה הזאת שבעלה שומע בסונו ואני יכול לראותו, זה מצב מקולקל מאוד. המציאות הזאת של כוח השנאה. שנאה, כי אנחנו באופן פשוט היינו מייחסים דווקא אחרת. היינו מייחסים קודם כל לקלקול המוסרי שבן אדם, שאדם עצמו מתנהג בצורה כל כך איומה. מה אין לנו פה? יש לנו בשבועת שקר. יש לנו הרבה מאוד פעולות שאנשים פועלים. זאת אומרת, התייחסות לפעולה. כמו שאנחנו רואים, עיניים רמות, זה שהיא סותח ארבעה ותונה עיניה באחר. זאת אומרת, היא פועלת פעולה אקטיבית. נכון? יש פה פעולה, מעשה שלה. לשון שקר, ואומרת לבעלה ממך אני מעוברת. אומרת נועפת ואומרת לבעלה ממך אני מעוברת. גם כן, יש פה פעולה שהיא פועלת. ועדיין שפחות דם נקי, שהנועף כך הוא נכנס למנת לחתור ולהרוג אם יתפס. גם כן, הוא פועל, מגיע מתוך רצון לעשות, לשפוך דם, שזה מחשבת שפיכות דמים, דבר חמור מאוד. לאף חורש מחשבות אבן, שעיניים חורשים בכל שעה, אלא מחשבות אבן, גם כן. דבר שהם פועלים באופן אקטיבי. רעלי אמרות לרוץ לרעה, שהם אמרות לעשות אהבתן. לפי הכזבים את שקר, שהם יתפסו, הם נשבעים ואומרים, לא, אלא מסיח הייתי עימה. ומשלח מדענים בין אחים, שכל ישראל אחים הם, והנואף שחברו בעלה שומע וסונו ואינו יכול לראותו, הוא בעצם כבר לא עשה כלום. שלח מדעים בין הנשיאים, הוא פעל משהו? בכלל הוא לא עשה שום דבר. אותם שש, אותם שש פעולות או דברים ששנא השם, הם פעולות שהאדם פועל. השבע לכאורה, הוא כבר לא עשה כלום בשבע. בשבע זה כבר פעולה שפועל מי? הבעל של הסוטה. הוא שונא. מה זה שמתי? שיעבוד על מידותיו. אבל זה קלקול של העולם. המציאות הזאת של אדם ששונא ולא מסוגל לראות את החבר, זה כבר לא רק קלקול מידותי שלו, או קלקול שלהם, של הנואף והנואפת, אלא יש פה איזשהו צד של קלקול העולם, שנאה. מדנים בין אחים, כל ישראל אחים הם. היסוד של הערעור של הבסיס הקיומי של כל האנושות. האנושות בנויה על בית, על תא משפחתי, על אהבה ואחווה ושלום ורעות, קודם כל בני זוג. הערעור הזה של אותו תא, הוא מערער את כל המושג של אחים. יש איזשהו דבר שאדם לא עושה לחברו. הייעור של המושג של של הסדר, של סדר המציאות, של המקום שכל אחד עומד, זה היסוד השביעי. שהתחלנו לדבר על זה פעם קודמת, אבל חשבתי שיש פה עוד נקודה שראוי להדגיש במקצת. ושולח מדנים בין אחים. זה דבר באמת מבין מאוד. ממשיך המדרש ואומר, אמר רבי יוחנן, כולם לקו בצרת. עיניים רמות, ושפך השם קודקוד בנו ציון, שון שקר, והנה מראה מצורת קשלג, וידיים שפחות דם נקי, ויחולו על ראש יואב, יב חורש מעוזיה, רגליים ממהרות, מגחזי, ומשולח מדנים מפרעו. והגע השם את פרעו. זאת אומרת, כל אותם קלקולים גורמים לצרת. לפי דרכנו, המדרש מוסבר היטב, נכון? אנחנו הסברנו שיסוד הקלקול הוא פגיעה במרקם של החברה, של העם, של הערבות ההדדית. מה קורה למצורה? מצורה יוצא מחוץ למחנה. אפילו לגבי והנה מרים מצורה כשלג, אז מרים יוצאת מחוץ למחנה 7 ימים. כשאדם בא ופוגע בזולת, פוגע במרקם החברתי, הוא מצורע. הוא מצורע. הוא מביא לעצמו את הצרת. זאת אומרת, זה לא רק צרת במישור הזה של אישו מחלה שמולבשת על האדם מבחוץ, אלא הצרת היא כבר נמצאת בתוכו. בעובדה שהוא לא חלק מהחברה, שהוא פוגם במרקם החברתי של עם ישראל, בערבות ההדדית של עם ישראל, זה בעצמו כבר מבטא אישו צרת פנימית, שהיא מופיעה בצד החיצוני, שזה יכול לבוא לידי ביטוי, או ביסוד של שפיכות דמים, לב חורש מעוזיה, אני לא אעריך עכשיו את כל ה... כל הציורים שהיו שם בכל מקרה ומקרה. שון הרע, ודאי, הנה מראה מצורת כשלג. ואולי מי שהכי מנסה לפגוע במרקם, בעם ישראל, זה פרו. פרו, שלח מדנים בין אנשים. שלח מדנים פרו, וינגע השם את פרו. נמשיך. רבי אלעזר בן פדת אמר, כולם בעשיו אין אמורות. כולם בעשיו. סליחה. טוב, זה כבר פרשת שבוע. כולם בעשיו אין אמורות. כי יחנן קולו, אל תאמן בו. כי שבע תוות בליבו. עיניים רמות, וישא עיניו ויער את הנשים. עיניים רעות, הסתכלות לא תורה. לשון שקר שיצד את הבריות בפיו, או שמפורסם, שהיה מגיע וידע בחלקלקות לשונו, לצוד את הבריות. רגליים ממהרות שרץ אחר יעקב להורגו. ידיים שופחות, כי עייף אנוכי, וכתיב, עיפה נפשי להורגים. לב חורש ויום רסב בליבו. יפיח כזבים שכפר בתחיית המתים, והנה אנוכי הולך למות. למה לי בכורה? למה זה לי בכורה? הוא שלח מדנים בין ישמעאל ליצחק. קרבו ימי אבל אבי, וילך עשיו אל ישמעאל. איך נכנס לנו בעניין של עשיו? אנחנו עד עכשיו דיברנו פה על היפרדות של עם ישראל. אבל כולם, כל עניינו של עשיו, כל מהותו של עשיו, זה לנסות לפגוע ביעקב. לעכב את יעקב. אמנם נאמר, יעקב, בשון עקב, כמו שאומר עשיו, יקבני זה פעמיים, אבל הכוח של עשיו, הוא הכוח המתנגד של יעקב. שני דברים שסותרים זה את זה, כמו שהם אומרים, רומא וירושלים, שהם אומרים לך, בנויה ירושלים ובנויה רומא אל תאמין, אומרים לך, בנויה ירושלים חרבה רומא, בנויה רומא חרבה ירושלים חלילה, תאמין. יש אישו כוח סותר בין כוחו של עשיו לבין כוחו של יעקב. סתירה. זה משהו מיוחד. והיה כי תריד ופרקתה הוא לא מעל צוואריך. דווקא כאשר יש את המרידה של יריד, כאשר יעקב לא שומע בכל ריבונו של עולם, אז עשיו יכול לעלות לגדולה. אבל כאשר יעקב עושה את רצון בוראו, אז עשיו אין לו מקום. מעין התנגשות כזאת בין עשיו ליעקב. וזה זה המדנים. זה כל אותם תואבות שהקדוש ברוך הוא שונא. עשיו הוא שנוי. הוא שנוי כי יש לו כוח מיוחד. יש לו כוח מיוחד להתנגד. אם יעקב הוא אהובו של מקום, עשיו הוא שנואו של מקום. שני כוחות מנוגדים. אז קודם כל זה מלמד אותנו על עשיו, אבל עשיו האמת היא לא ציפינו ממנו כל כך. מראש, הציפייה שלנו מעשיו הייתה ציפייה נמוכה. אבל עכשיו זה הרבה יותר מחריף את החומרה של מי שנוהג באותם תואבות והוא מעם ישראל. מי שנוהג באותם תואבות והוא מעם ישראל, בעצם הוא מצטרף לעשיו הרשע. מצטרף ממש לכוח של עשיו הרשע. לכוח הזה שיש בו מקלפי חוץ איזשהו צדקניות כזאת שיודע לומר את הדברים בלשון חלקלקות, אבל בעצם כל ינו זה כפירה בכל זווית שהיא. הדברים ממש כפשוטם של דברים. מה שהמדרש נראה מחובר לפשט ממש. באותם דברים שמביא המדרש. עיניים רמות וישא עיניו ויראה את הנשים. ממש רואים את אותה הסתכלות. שון שקר שיצא את הבריות בפיו. שקרנות, רמאות. זה כוחו של הצייד על עשיו נאמר במדרש הצייד הרמאי. כשיצחק רואה שעשיו מגיע מהשדה, מופיע גם כן בילקוט שמעוני, אז הזדעזע כולו. כך כתוב. הוא אומר, מי פה אחותי? אני או יעקב בני. מישהו מאיתנו פספס פה בגדול. מישהו פספס בגדול. ממשיך המדרש ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה ליעקב, בנך אלא הוא זה הצד צייד. אשמתו, אשמתו. הוא בסך הכל הלך מה שאבא שלו אמר, הלך לצוד, חזר בחזרה, הכין מתמים אשר אהב, ומגלה שקחו לו את הבכורה. מה העניין? המדרש המדגיש את העניין שכל אותו היום היה עשיו צד וקושר, והיה מלאך יורד ומתיר את אותם... צבעים שהוא היה צד. כי עשיו מהותו זה רמאות. זה רמאות. אי אפשר לבוא ולומר, רימו אותי, אשר אתה, כל כולך, כל מהותך, היא מהות של רמאות. היא נבל תתנבל, והיא מקש התעקש. וזה האמת. האמת זה שעשיו הוא שנואו של מקום. לא שייך ששנואו של מקום, שכל הליכותיו הם הפך האמת, הוא יזכה בבכורה. זה שקר. זה שקרנות. יעקב, מידתו, מידת האמת. להופיע אותה בתוך המציאות באופן שלם. שכל ממש בכל הצדדים. כולל כפירה בתחיית המתים. גם פה זה מעניין. אם הייתי לוקח את הדבר הכי פחות בעייתי, בכל הדברים שעשה פה עשיו, מה הייתם אומרים? מה הדבר הכי בעייתי שעשה עשיו? הכי פחות בעייתי. אז היינו יכולים לבוא ולהגיד, מהדברים הקשים, כפר בתחילת המתים, כפירה, נכון? שופך רוצה לשפוך דם נקי, יצרד הערבה, שקרנות, רואים פה באמת הרבה מאוד דברים חריפים מאוד. מה זה שולח מדנים בין אנשים? שולח מדנים בין ישמעאל ליצחק, יקרבו ימי אבל אבי, וילך עשיו אל ישמעאל. מה הוא עשה בסך הכל? בכלל לא שמנו לב לזה, כמעט ולא שמנו לב, נכון? בדברים שעשה עשיו זה נראה אולי הדבר הכי פעוט. בסך הכל, מה עשה? בכל מקרה, לא היה מערכת יחסים כל כך אדוקה בין ישמעאל לבין יצחק. אנחנו יודעים את זה. זה כבר התחיל מהאימהות, זה לא התחיל מהיום. הוא הלך. עוד פעם, אותו יסוד של פירוד. היינו יכולים להגיד, תאי ופה, תאי ופה, יש לו איזו נטיית האבנית, הוא רוצה להיות אהוב, אז הוא ככה תופס בחלקלקות לשונו. אבל שולח מדנים שהוא הולך לסכסך בין אבא שלו לבין הדוד שלו, זה מבטא שכל עניין של עשיו מהי? פרדנות. כמו העניין של הנואף, שעניינו בשורש זה לקלקל את השורה, לקלקל את הסדר. זה הכוח, כוח של עשיו. אנחנו גם מציעים, מדברים על ועדות כאלה וכאלה, שמי שמוביל אותם בהרבה זוויות זה אותם נעשיו. שהם נשים בכל מיני חלקלקות לשון. אבל זה שידיהם את המחשבות שהם כבר ראינו. ראינו, זה לא... וגם בסופו של דבר, על זה אני רוצה לומר, כאילו תחת טענות של שלום, היסוד של עשיו זה משלח מדנים בין יצחק, בין ישמעאל ליצחק. על פניו היינו אומרים הפוך. אם הולך עכשיו יצחק, עשיו אל ישמעאל. הולך הבן של יצחק, הבן מכורה הגדול של יצחק לדוד שלו. איך היינו רואים את אותו ביקור? או, התחדש הקשר המשפחתי. סוף כל סוף, מישהו מנסה שם לסדר את כל הדברים. נכון? איך מגדיר את זה המדרש? בדיוק הפוך. יקרבו ימי אבל אבי וילך עשיו אל ישמעאל. היסוד הוא דווקא יסוד של פלגנות, של סכסוך. בדיוק ההפך ממה שהיינו חושבים באופן פשוט. זה כוחו של עשיו, כוחו של הנואף. של הפירוד של הדברים. דבר אחר, שש, הנה שני השם, אלו עם עבודת אלילים וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע, וזקן אוהף, ומחנף חברו בדברים, ואומר דבר בשם מי שלא אמרו, שהוא מביא כללה לעולם, אבל האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. גם פה, הדבר תמוע מאוד. תראו איזה דברים חמורים יש בהתחלה. אולי כנגד ששת הדברים הראשונים ששונא השם. איך זה מתחיל? עבודת אלילים, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבירות של ירא גובל יעבור, ולשון הרע שאמרנו זה כנגד שלושת העבירות. וזקן אוהף, הוא מחנף חברו בדברים, זאת אומרת, גם פה יש פה אישהו, זקן אוהף זה גם אישהו צד של עריות, דבר בזוי, ומחנף חברו בדברים, זה כבר נראה באמת קצת פחות, אבל עדיין, אישהו חנופה כזאת שמקלקל את השורה, אבל אומר דבר בשם מי שלא אמרו, מה קרה?
מה קרה? כל הדברים כל כך רחוקים מאיתנו. מה זה קשור אלינו בכלל? מה חס וחלילה? שלושת העבירות? קלקולים כאלה? אבל להגיד דבר ששמענו מאדם אחד בשם אדם אחר או בשם עצמנו, לא להגיד דבר בשם אמרו. זה נראה דבר כל כך חמור. האמת? לא. לא. אפילו לא לשון הרע. בכל מקרה לא הייתי חייב להגיד בשמו. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. מה בסך הכל עשיתי? אבל נראה שכשמגיעים לשיא, מה זה השיא? הוא אומר דבר שלא אמר בשם אמרו. אומר שהוא מביא כללה לעולם. פה כבר מתחיל קצת המדרש להסביר לנו משהו. הבעיה היא, במי שאומר דבר שלא בשם אמרו, זה לא העובדה, זה לא העובדה שהוא באמת עשה איזה מעשה כל כך חמור. לא העובדה שהוא עשה איזה מעשה חמור, אלא במה הבעיה? בעובדה שהוא מביא כללה לעולם. מסתובב זה גם קשור למעשה. אבל התוצאה של הכללה היא איומה ונוראית. אני חושב שזה השורש. שקשור גם לנואף, גם לאותם דברים שכנראה כל אותם ביקורות על מי שנהיה כמצורע, ובוודאי ובוודאי קשור גם לעשיו הרשע. חיים את הרגע. נמצאים בנקודת המקום והזמן, חיים את אני. אני. אני נמצא עכשיו פה. פה אני נמצא, זה המרכז. מי שחי את הרגע, התוצאה היא שבאה הכללה לעולם בגללו. באה הכללה. הזכרנו את הדברים האלה. ששלמה מקללו. בדיוק לפני שני מפגשים. קורץ בעיניו לגבי שלמה קללו. ופתאום יבוא עידו. מה זה הכללה? הכללה? ואדם, על פניו, רק אמר. אמר את אותו מימרה שהוא שמע ממישהו אחר. הוא לא... רק אמר. אבל הוא אמר את הדבר מצד עצמו. כשאדם, על פניו, אומר רעיון, אולי אפילו רעיון נכון. אבל הרעיון שלו לא מחובר לרעה שלו. לא מחובר למי שהוא שמע. אלא רואה את עצמו כחזות הכל, זה שורש הקלקול. זה השורש. שהוא רואה רק את עצמו, רק את המקום שלו, רק את הזמן שהוא עכשיו נמצא בתוכו כחזות הכל. רגע, אבל רגע, יש עוד מציאות. זה קשור למדדים בין אנשים. קשור לעובדה שאם אני יכול לקבל אישי טובת הנאה, אז כבר לא אכפת לי משום דבר אחר. אכפת לי אחרי רק מעצמי. ומצד שני ממשיך המדרש ואומר, הוא לא מסיים את זה בצד השלילי. אבל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אבל מצד שני, מי שלא רואה רק את עצמו במרכז, אלא רואה את עצמו כחוליה בשרשרת, רואה את עצמו כמי שממשיך להעביר הלאה, כמי שקשור גם לעבר, גם לעתיד, גם לחברים שימצאים סביבו, אומר דבר בשם אמרו, הוא מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שיוצר אחדות בעולם. מי שיוצר אחדות. האחדות יכולה להיות לומר דבר בשם אמרו, יכולה להיות בהיבטים אחרים, ליצור אהבה בין אנשים, כנגד השנאה שנוצרת. כמו שראינו ביחס לשלום בית, הנואף והנואפת, אם אדם חברו שמח לפגוש אותו, אז יש פה מציאות של, 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 של תיקון בעולם. אם אדם עושה שלום בין אחים, יש פה תיקון גדול בעולם, אחדות גדולה בעולם. השם שונא את מי שיוצר את הפירוד. וזה כוחו של עשיו הרשע. ואוהב את מי שיוצר את האחדות. זה אהבה ושנאה של ריבונו של עולם. זה כמו שמספר 7, זה הרי הבחינה של האחדות. שבת, ששת ימים למעשר, ויום השביעי שבת והיא נפש. יש אמצעות של שלמות, כנראה שגם בקלקול, הרי זה כנגד זה עשה אלוקים, גם בקלקול יש את, את אותם שישה דברים שהקדוש ברוך הוא שנה, ואת הדבר השביעי שהוא שיא הקלקול. ומה זה השיא? יש צדדים מסוימים שמושכים כיוונים שונים, אבל שיא הקלקול זה המציאות של הפירוד. מי שלא אומר דבר בשם אמרו, כללה, זה אותו קורץ בעיניו בלשון הרע שגם שלמה כללו. זה בכלל. צריך לשאוף לאחדותו יתברך. זה השאיפה שלנו. רוב הדברים פה עוסקים בבן אדם לחברו, אמנם יש פה גם כדברים שבן אדם למקום, כפר בצחיית המתים, כל אותם דברים שהזכרנו, וגם במצוות בן אדם לחברו, ודאי שיש גם בן אדם למקום. אבל באופן פשוט, במצוות בן אדם לחברו, היסוד שלנו, כמי שחי כחלק מעם ישראל, בתוך הכלל, זה להקפיד ליצור אחדות, לא ליצור חדילה וחד פירודים, חס פירודים. זה בעצם מה ש... אני לפחות שומע במדרש. יכול שגם יש פה את העניין של אסתר ומרדכי, שהרי אסתר, מרדכי היה גם דוד שלה וגם בעל שלה. איזשהו אחדות של הבית. הרי יש פה מצב איום ונורא של פירוד. אני אומר, כפשט אולי במגילת אסתר, כדרש אולי במגילת אסתר. יש מצב של פירוד. לקחים את אסתר מביתו של מרדכי. לקחים אישה מביתו של בעלה. נכון, פירוד גדול מאוד. והפירוד הזה הוא ביטוי לפירוד הגדול שנמצא בכלל בעם ישראל. נהנים מסעודתו של אותו רשע. כלים וכלים שונים שמשתמשים בכלי המקדש לכאורה. מציאות איומה, שהיא באה לידי ביטוי גם בזה שלוקחים את אסתר ממרדכי. איפה יש את, את נקודת האחדות? בהתחלה, שבית אשר אמר למרדכי, אסתר עושה, ובהמשך, שאולי זה רגע עשי, אתה אומר למלך, בשם מרדכי, קטן בתרש, שוכל פרשה מאוד קטנה, לא כך משמעותית. אתה אומר בשם מרדכי, זה נקודת האחדות. הערבות ההדדית. לכאורה היא נמצאת בבית המלך, יכולה להרוויח כל מיני דברים, והמלך גם כותב בשם מרדכי. זה מה שאומר מרדכי לאסתר, אל תדבי בנפשך, ננצל את מכל היהודים, כי מחרש, תחריש בבית הזאת רווח וצלה יעמוד יהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. את חושבת שזה, אם לא תעשי את מסירות נפש, את תנצלי ברמה הפרטית, יש מציאות כזאת של פרט? לא. זה הנקודה האחדותית. הנקודה האחדותית שבאה לידי ביטוי בחיבור המחודש, אחרי הלקיחה האיומה הזאת, החיבור המחודש בין אסתר לבין מרדכי. אולי גם כן זה רמוז באיש ימידה במדרש הזה שלפנינו. בואו נתקדם אותו קצת. ממשיך שלמה ואומר, ניצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך. פסוקים מפורסמים מאוד. כושרם על ליבך, על ליבך תמיד, עונדם על גרגרותיך. ביטה לכך, תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך. כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. בהמשך יש פה את העניין של מיש את רע, מחלקת לשון אוכריה, אבל הפסוקים האלה נפלאים מאוד. ניצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך. היסוד של אבא ואמא. מה העניין הזה? אומרים פה הפרשנים, מצוות אביך, והמצודות חוזר ומדגיש את העניין הזה, מה החשיבות הכל כך גדולה לשמוע בכל ציוויו של אב. אומר המצודות, אני חושב יסוד שאני כבר הזכרנו אותו פעם, חושב שחשוב מאוד להדגיש אותו, כי הלא בוודאי חפץ בתקנתך. היסוד של תורת אב, כי ודאי אב רוצה בתיקון בנו. כשמגיע בן אדם ונותן עצות לאדם אחר, אז בטבע הדברים הוא גם רוצה טובתו. רוצה טובתו. עושה לו אילו. אבל אולי יש לו עוד חשבונות. חוץ שיש לו עוד חשבונות. אבל תורת אב, שם ודאי שאין יסוד של חשבון. ודאי רוצה טובתך. כך אומר המצודות, אני חושב שזה יסוד חשוב מאוד. ואל תיטוש תורת אמך. מה ההבדל בין מצוות אב לבין תורת אם? אומר המצודות, אומר המלבי, אני חושב הסבר יפה מאוד. לצור בני מצוות אביך, המצווה היא מה שיכריח המצווה את המצווה לעשות פקודתו. מה זה היסוד הזה של לצור בני מצוות אביך? זה נקודת ההכריח. ציווי. כאשר יש צו, אז מול הצו אין מה לעשות. זה הציווי. הכרח. זה לא נתון לבחירה. זה הצו. כמו מצוות אב לבנו, אדון לעבדיו. והתורה, שזה כבר קשור לתורת אמך, לא למצוות אביך, והתורה הם הלימודים שילמדנו כי האומנות והדעות והמסרים, לכן ייחס המצוות אל אב, המכריח לשמור מצוותיו, וציווה שייצור אותם הגם שהם נגד טבע ליבו. ואל תיטוש תורת אמך, ייחס התורה אל האם. ואמר שאחר שייצור מצוות אבים, ממילא לא ייטוש תורת האם, כי התורה הנפש האדם תימשך אחריה בטבע, רק ימנעץ מצווה, אז רק אם ינעץ מצווה, אז יעזוב תורה ויכחיש שקרי אמונה, כדי שלא יוכל לפרוק מעליו עוד מצוות. אבל הנוצר מצווה לא ייטוש תורה. אומר המלבי, מחשב פשט, יסודי מאוד וחשוב מאוד. הנטייה הרבה פעמים, הגר"א מדבר פה על המושג של חוכמה בינה, פסוקים פנימיים, אולי אם יהיה לנו זמן, נראה גם בזה, לא יודע אם היום. יש לנו את המצווה, את הציווי. הציווי הוא לא נזקק כאשר עושים את הדברים מרצון, לבריאות. הציווי, אנחנו לא נזקקים לו כאשר עושים את הדברים מתוך רצון פנימי. מתי נזקקים לציווי? כאשר זה לא כל כך מתאים. זה הציוויים. ציוויים, הנפש לפעמים מתעוררת נגדם. לא רוצים, אל תגידו מה לעשות. מה, אני עבד אני? כאדון עבד. תפקיד האבא, בעזרת השם, כולכם, בעזרת השם, תזכו בקרוב. תפקיד האבא, לצוות. לצוות, פירושו של דבר, לעשות, לדרוש, שהדברים יעשו, גם כאשר הם לא מתיישבים על ליבו של הבן. זה התפקיד. ציווי. תורת אמך זה דווקא הדברים שיותר מתיישבים על הלב. תורה, יש בזה היגיון, דבר שיותר מתיישב על הלב, קשור להוראה. כשאומר, הם הלימודים שילמדנו כמו האמונות והדעות והמוסרים. האם המחנכת את הבן? הנטייה היא לבוא ולהגיד, מה יותר משמעותי? הציווי או הלימודים? הנטייה שלנו לבוא ולהגיד, ודאי הלימודים. לא? זה מה שמתיישב אל הלב.
אומר המלבים, ייחס התורה אליהם, ואמר שאחר שייצור מצוות אב, ממילא לא יטוש תורת אם. אם מישהו חושב שאפשר ליצוק תורה בליבו של הבן, בלי השלב של הציווי, אלא רק בתור לימוד, הסבר של האם, הוא מפספס. כי התורה נפש האדם תימשך אחריה בטבע. זה טבעי אחרי הציווי. רק אם ינאץ מצווה, והוא יגיד, אני לא רוצה ציוויים. אני עושה את הדברים, למה? בגלל שאני מתעורר לעניין, כי אני מבין, כי אני חושב, כי נראה לי. אז יעזוב תורה ויקחיש יקרה אמונה, כדי שיוכל לפרוק מעליו עול מצוות. אבל הנוצר מצווה לא יטוש תורה. כשבאים לעסוק בחינוך, ודאי, צריך לעשות את הכל. אבל הבסיס הראשוני, לדעת שיש דברים צריך לעשות, כי צריך לעשות אותם. לא להישאר ברמה הזאת. להמשיך, להבין, לברר, ללמוד. אבל הבסיס הראשוני זה הציווי. מי שלא מבין שיש פה דברים שהם קשורים לעולם החובות של האדם, ולא רק לעולם הנטיות של האדם, אז התוצאה תהיה שכדי לברוח מהציוויים, הוא גם יבוא ויזלזל בתורות. למרות שהתורות הן טבעיות לאדם. אבל כדי לברוח מהציווי, הוא יחפש את הדרך לקעקע את אותה נקודה של אמונה, שהיא טבעית. שהיא טבעית. זאת אומרת, בעצם כשאימא מדברת אל הילד, הילד מקבל את דברי האימא. אלא מה? התוצאה של הדיבור הזה יכול להיות מטלות. דברים שהילד פחות מתחבר עליהם, פחות טוב לו איתה. זה התוצאה. ואז, מה קורה בשלב הזה? בשלב הזה, הוא יוצא ובועט. למה הוא בועט? לא בגלל שדברים לא הגיוניים, אלא הוא בועט בגלל שהוא לא רוצה את הציווי. אבל כאשר הוא יודע שאת הציווי צריך לעשות בכל מקרה, למה? כי יש את האבא. אז גם התורות, גם האמונה, גם המוסר, הדבר כבר יכול להתחבר אליו, להשתלב עם נפשו באופן שלם, באופן מתוקן. זה היסוד שאומר פה המלבים לגבי נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך. נצור לא לשכוח את הדברים. זה הבסיס כמו שאמר המצודות. זה יסוד הדברים.